כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו.
מישהו, ואז נצלול.
מעולה. אני יואב, אני דוקטור לרקע שלי פסיכולוגיה ומדעי המוח קוגניטיביים. התחלתי עם פסיכולוגיה, ואז לכיוון של קוגניציה, מוח ומדעי המוח קוגניטיביים. אני מרצה בתל חי בפסיכולוגיה וחוקר תודעה. חקרתי מצבי תודעה אלטרנטיביים, שזה נשמע אולי מוזר בעברית, באנגלית Altered States of Consciousness.
זה נשמע הרבה יותר טוב באנגלית. באנגלית זה תמיד נשמע יותר טוב.
כן? אבל אוקיי. אז באמת חקרתי מצבי תודעה שהם לא שגרתיים נקרא לזה, שאפשר להגיע להם מפסיכדלים, אפשר להגיע להם מעוד כל מיני טכניקות. אני חקרתי מתרגלי מדיטציה מנוסים, אנשים שנכנסו למצבי תודעה אלטרנטיביים ממדיטציה.
וואו, אנחנו לא דיברנו על זה. איך עושים את זה טכנית?
עשינו מחקר נוירופנומנולוגי, שהנוירו זה החלק של המוח, והפנומנולוגיה זה מחקר שהוא יותר איכותני, לשאול נבדקים על החוויה, מה זו החוויה הזאת בכלל, מה חוויתם שם, שהייתם בתוך מצב שבו אין אני נקרא לזה, כמו בשיר של שוטה הנבואה. עשינו כזה התכתבות בין הדאטה המוחי, איך זה נראה במוח, בפעילות המוחית, לבין החוויה שלהם, וראינו אם זה מתכתב. כי יש אזורים במוח שאנחנו יודעים שהם קשורים לחוויות יומיומיות של העצמי, של הבניית העצמי, וראינו שזה מתכתב. וכמובן זה היה יותר מורכב, אבל...
זה עם כזה מסכות כאלה, וכזה פומפות וכאלה?
אז זה בתור הכנסתי כזה עם אלקטרודות, שזה היה באמת על הקרקפת, אבל פה זה היה מכשירים שהם לא נוגעים בראש, מגנטים קטנים שמודדים את השינויים בשדה המגנטי מתוך השינויים בפעילות החשמלית של המוח. פשוט לא על הראש, נמצא כאן כזה כמו...
כמו
כן.
מסכה כזאת של צבע שעושים לנשים שעושות צבע, או טיפול...
חבר לי, זה מה שהיה פעם במספרות נשים כאלה מעל הראש.
נכון, נכון, זה עדיין קיים, זה עדיין קיים. כן. אז מגניב, אז אני אציג את עצמי, אני מור טולדנו ואני מאמנת הוליסטית, תודעתית, אני משתמשת בכלים, קוראת להם רוחניים פרקטיים, להעביר אנשים איזה שהם תהליכי שחרור וחופש. אני בעיקר מתמקדת על עסקים של נשים, אבל בתכלס העסק הוא רק תירוץ וכניסה לתוך כל העולמות הפנימיים שלנו, כמו שדיברנו. בוואן און וואן שלנו, זה שאנחנו יכולים להתחיל מהעסק, אבל בסוף זה יכול לעלות לפוריות, זה יכול להיות על הזוגיות, זה יכול להיות על יחסים אחרים. ואני בעצם אורזת את כל הכלים הנפלאים שלמדתי לאורך העשור האחרון, שזה סאטיה וריקולילינג ו-NLP ו-CBT וכלים יישומים של CBT וכולי וכולי, לאיזושהי קפסולה מרוכזת ומתומצתת שהיא מאוד מאוד פרקטית. אז זהו, אנחנו נתחיל. בשידור, בחצי הקודם של השידור שהיה ביום שני, אני אעשה כזה מין בריף קצר על מה עשינו ונעבור לחלק החדש. אז קודם כל, הכותרת היא בעצם איך התודעה הישראלית שלנו, היהודית שלנו, הקולקטיבית, מייצרת בעצם מציאויות של מלחמות, של כאוס, של הישרדות אפילו. ומה שאנחנו בעצם מנסים לעשות בשני השידורים האלה זה לתת כוח לכל אחד כאינדיבידואל להשפיע על המציאות הזאת. גם אחרי שהיה לנו את הלב הקודם, פנו אליי ככה בפרטי ואמרו לי שזה נתן להם כוח וגם אופטימיות, שיש מה לעשות, כי רובנו מרגישים באיזשהו מקום שהמציאות החיצונית הזאת היא לא קשורה, זאת אומרת, היא לא מתחברת אלינו, היא לא קשורה אלינו בשום צורה, ואין לנו בעצם איזושהי השפעה, וזה לא נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו בעצם רוצים לתת או להעניק למי שצופה בנו. אז ככה התחלנו עם הפתיח של באמת איך כל אחד מאיתנו תפס אותו השביעי באוקטובר, ואז הייתה איזושהי, ומה הייתה נקודת התפנית בין המשבר הזה התודעתי של איך אני, איך יכול להיות שיצרתי את הדבר המזעזע הזה בכלל, ובדמיונות שלי לא דמיינתי את זה, ואיך המשבר הזה לאט לאט נרגע והפך להיות למשהו שאפשר ללמוד ממנו, להתפתח ממנו. ודיברנו בעצם על ההתעוררות הזאת שלנו כאינדיבידואלים וגם כקולקטיבים, ואיך המדיה קשורה לזה, ודיברנו על האחדות, איך אפשר להיות באחדות כשהלב שבור, או מרוסק, או מאוכזב, ואיך תחושות הפחד משפיעות עלינו, על יצירת המציאות, ואנחנו בעצם היום נמשיך את את התמה הזאת, ואנחנו פשוט נתמקד וממש נחדור לכל אחד מהפרמטרים שאלו, וכמובן מי שצופה מוזמן לשאול שאלות תוך כדי, אני מקווה שאני אספיק לראות את כולם, לפעמים גם אני שוקעת בזון תוך כדי השיחה. אז בואו נתחיל, יואב, אנחנו דיברנו על זה שנתחיל בעצם מלדבר על מה מודע לנו ומה לא מודע לנו. איך אנחנו מזהים מה מודע לנו, איך אנחנו מזהים מה לא מודע לנו. אז בוא תתחיל בינתיים אתה.
אני חושב שהכל מסתכם בתשומת לב, בגדול. אבל למה אני אומר בגדול ולא רק, כי נגעת במשהו קודם שמאוד חשוב, חרדה. כשאנחנו מאוימים, אנחנו בחרדה, אז אנחנו, התשומת לב שלנו מופנית החוצה, היא בעצם, גם החושים שלנו, כשאנחנו קמים בבוקר, פותחים את העיניים, אנחנו בעצם עם החושים מכוונים החוצה. זה אוטומט. ככל שאנחנו לחוצים, מפחדים, מאוימים, מרגישים איום, בין אם זה איום שהוא מדומיין, ובין אם זה איום ממשי, שיסכימו עוד אנשים שיש איום, אנחנו מכוונים יותר החוצה. ככל שאנחנו מכוונים החוצה עם תשומת הלב, עם הקשב שלנו, הסיכוי שאנחנו נבין את התהליכים פנימיים, הלא מודעים, ונעלה אותם להיות מודעים, הוא קטן יותר. כשתשומת לב שלי מופנית החוצה, אז אני בעצם במערך של גירוי תגובה, אני מקבל קלט, איזה גירוי מהסביבה, ואז אני פועל לפי הגירוי הזה, ולאו דווקא מתוך מה שאני רציתי, אני מגיב במקום לבחור. אל מול זה, שזה מאוד קשור למה שדיברנו, וגם למה שאנחנו נוגעים בו היום, אם אנחנו נוכל לאמן את השריר של תשומת הלב, ביחד עם רוגע, בשביל לא להיות מפוחדים ומאוימים, כי זה הולך ביחד, ולהתחיל להביא מודעות לשינויים הפיזיולוגיים, השינויים שיש לי בגוף, מה קורה לי בראש ביחד, איזה שינויים יש לי במחשבות כשזה קורה, ואיך אני מתנהל מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה, את התקשורת שלי עם העולם ועם עצמי, אז אני יכול להתחיל לקחת בחירות שמעוגנות בתשומת לב הזאת, יותר ויותר, ולחזק את השריר הזה. כשאני עושה את זה, אני רואה שהחיים שלי משתפרים. אני גם אפגוש דברים שהם לא היו לי נעימים כל כך, כאילו אולי לא רציתי לפגוש בהם, וניסיתי גם ככה להרחיק אותם, מתשומת הלב, מהמודע שלי, כי הם מאיימים עליי ודברים מהילדות ועוד דברים. אבל ככל שעושים את זה, אז ביחד עם הרגעה ואורך רוח, מתחילים לעשות שינוי פנימי ותהליך קבלה של הרבה חלקים בנו, שמאפשרים לנו להעלות את הדברים הלא מודעים אל המודע ולהתמודד איתם בעצם ולקבל אותם ולהפוך אותנו למשהו יותר אינטגרטיבי, את החלקים האלה לחלק מהשלם שהוא כל אחד ואחת מאיתנו.
אז נכון, ממש.
דיבר על זה גם, כן.
מה? לא שמעתי?
אני אומר, זה גם משהו שיונג מאוד עסק בו, גם פרויד, אבל אני מאוד מתחבר ליונג, והוא דיבר גם על תת מודע קולקטיבי. אנחנו נוגע בעצם, כל אחד עושה את ה... בכל מקרה, כל אחד ואחת מאיתנו עושים את העבודה שלהם עם עצמם. אם אנחנו אני חושב שככל שנעשה את העבודה עם עצמנו, כל אחד ואחת עם עצמו ועצמה, נוכל גם לראות את החלקים שבנו שהם לא מודעים, לראות אותם בבן אדם האחר שקודם לכן, חלק לא מודע בי, למה הוא לא מודע? כי הוא חלק שקיבלתי עליו דחייה. ואז אני, נגיד מההורים, ואז אני דחיתי אותו בעצמי, אני עושה את זה מאוד פשטני. ואז אחר כך הוא משתקף לי במפגשים עם אנשים שהם לא באים לי בטוב בעין. ואז אני אומר, הנה, יש לו את התכונה הזו והזו, אבל זו תכונה שיש בי, ואני לא מקבל אותה, והיא בלא מודע. ככל שאני מעלה אותה למודע, עושה את העבודה הזאת עם עצמי, ומקבל את החלקים האלה, יותר קל לי לאהוב את האנשים סביבי, להתחבר אליהם, והתודעה הקולקטיבית יכולה להתחיל להשתנות. אבל זה רק inside out, זה רק מבפנים החוצה, וזה האתגר בזה, וזה מה שהופך את זה לכל כך לא מודע ומאתגר, להעלות את זה למודעות.
אז אני אוסיף על זה ואני אגיד שלקח לי זמן להבין מה זה אומר המראות האלה או ההשתקפויות האלה מבחוץ, כי נגיד אני זוכרת את עצמי בכל מיני סיטואציות של מישהו או מישהי מעצבנת אותי ואני לא מבינה כל כך למה, והסיבה הרציונלית שלי היא כי היא חצופה או כי היא משהו, היא X מסוים, אוקיי? ואז לא הסתדרה לי התיאוריה הזאת שזה חלק בתוכי, כי אני לא חצופה. ואז לקח לי זמן להבין שזה לא שאני גם חצופה, שזה השתקפות, אלא שזה מראה לחלק בתוכי שלא מעז להשמיע את הקול שלו.
וככל שיותר מעז להשמיע את הקול, זה עוד יותר קשה. הבן אדם מבחוץ, ההשתקפות דרך אנשים בחוץ, תהיה עוד יותר קשה לנו. עוד יותר דחייה, עוד יותר סלידה מזה.
מה זאת אומרת?
אמרת בעצם ש... רגע, אבל זה לא מראה אחד לאחד.
לא.
אני רואה, אין לי את התכונה הזאת, אני לא מזהה את התכונה הזאת בי. בבן אדם הזה, המגעיל הזה שמתנהג ככה וככה, אני לא מזהה את התכונה הזאת בי. אז יש מושג שנקרא שמץ מינהו, אולי זה היה הבעל שם טוב, או מישהו יהודי חכם אחר, נראה לי זה הבעל שם טוב ותורת המראות, ושמץ מינהו זה אומר שבעצם המראה היא לא אחד לאחד, זה אומר שיש בי את התכונה הזאת, אני דוחה את התכונה הזאת בי, אני לא מקבל אותה, והיא משתקפת לי בחוץ, והיא דווקא, בגלל שאני דוחה אותה גם, אז היא תשתקף לי, ותגרום לי עוד יותר לדחייה, ועוד יותר לראות אותה כרחוקה ממני. אבל ככל
שאני...
כן. ככל שאני אעמיק פנימה, ואמצא מה השורש של זה, ואיפה הדברים האלה שאני לא מקבל בעצמי, משתקפים לי בחוץ דרך אנשים שאני לא אוהב או דוחה, זה לא אומר אגב שאני חייב העבודה שלי עם עצמי. אני אוהב אותם כשאני אוהב אותם, בינתיים אני גם יכול לשים גבולים, זה מעל הגבול שלי ומעל...
אתה גם יכול לא לאהוב אותם, אבל אתה יכול לקבל את זה שזה חלק.
כן, וככל שאני אקבל את החלק הזה בי, זה ישתקף לי בחוץ, ואז הם גם לא ילדחייה משם.
או לחילופין לעשות עם זה משהו, זאת אומרת, אם נגיד הדוגמה שנתתי על, אוקיי, על מישהי שהיא חצופה, וזה מעצבן אותי, ואז אני מסתכלת על מה שזה בתוכי, ואני אומרת, אוקיי, זה החלק בך, שלא מעז לדבר, או החלק בך שמרגיש מושתק, אוקיי? או החלק בך שמרגיש מפוחד או לא אמיץ, לא משנה, כל אחד והחלק שלו. אז אני נמצאת בדרך הבן אדם הזה, או דרך הדמות החיצונית הזאת שמעצבנת אותי, אני יכולה להמשיך להיות הקורבן, ולהגיד, היא ממשיכה להיות חצופה, היא מעצבנת איזה זה זה, או שאני יכולה להיות אחראית הבלעדית על המציאות שלי, ולהגיד, להתעורר למה זה מעורר בי, לשים לב גם באיזה חלק בגוף, תכף נדבר גם על הגוף ככלי משמעותי פה בתוך התהליך, אבל לשים לב לאיזה חלק בתוכי זה מהדהד, ומה אני מרגישה בחוסר כשאני פוגשת את אותה דמות חיצונית, אז יש לי צומת, ובצומת הזאת יש לי בחירה. יש לי בחירה לקחת צד אחד יגיד לי, תעזבי. היא ממצבנת והיא תמשיך להיות כזאת, תתרחקי, אוקיי? תרחיקי ממך את גורמי הרעש, אוקיי? והצד השני, הוא לקח את אחריות. ולקח את אחריות זה לא כזה נוח, זה לא כזה נעים, וזה די קשה גם. והצד שלוקח אחריות הוא צד שאומר, האם אני רוצה להמשיך להיות זאתי ששותקת ולא אומרת ולא מדברת, או שאני רוצה לחולל איזושהי תפנית בחיי ולעשות עם זה משהו.
אבל ואז בדרך כלל... היות עם... אני לא יכול לקחת אחריות אם אני לא מודע.
נכון.
וככל שאני מאוים, אני פחות אהיה מודע. אני יותר אהיה בתשומת לב החוצה, ואהיה באיזה דיאלוג עם הבחוץ, ופחות אהיה מודע למה מנהל אותי מבפנים.
בדיוק.
זה היה קצת קר, אז צריכים להרגיע את המערכת.
עכשיו,
אם...
מה, לא שמעתי, סליחה?
אמרתי רק שזה וזה מאוד קשה בישראל, בטח בתקופה הזאת, אבל כן.
בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי בעצם להגיד, שאנחנו נמצאים, אם אנחנו עושים רגע כל הזמן מעבר בין האינדיבידואל לקולקטיב, אז אם אני לוקחת את זה רגע להשוואה קולקטיבית, אוקיי? אז המצב כרגע הוא כזה כאוטי, שזה מפגיש אותנו עם עוצמות של הרבה דברים שלא ידענו שקיימים בתוכנו. אם אני ממש כמה דקות לפני שהתחלנו את הלייב, גללתי כזה בפיד, לצערי, וכל מה שראיתי היה נורא נורא מוקצן. ממש, כאילו זה היה זה, והוא וזה עכשיו. האוטומט, בגלל שקשה לנו להכיל את זה, כי זה תופס אותנו וזה אוחז אותנו באיזושהי חוויה רגשית מסוימת, אז יש שני אוטומטים, או שאנחנו הופכים להתמכרות לדבר הזה, ואנחנו כאילו סוג של שואבים עוד ועוד ועוד, כי כאילו אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה רגשית, או ההפך, התנתקות ואפתיות וחוסר אמפתיה, או חוסר יכולת להכיל את זה, ואז זה יוצא לנו, מתגלגל לנו באיזושהי חוויה של המציאות שלנו, זה יכול להיות סתם מצבים על הילדים, או משהו כזה, כן? אז אם אני רוצה, בעצם
להסתכל, כזה לפני שזה יוצא לילדים, היה לך כזה שעון חכם כזה שקולט נגיד איזה שינוי פיזיולוגי, נגיד שהדופק עולה או משהו עולה, ועוד על זאת, זה מסמן לך כזה שנייה לפני. זה המודעות שאנחנו רוצים לא להסתמך על שעון חכם, אלא להיות שעון חכם בעצמנו. מאתגר.
נכון, וזה קורה באלפיות השנייה, זאת אומרת, זה רגע של מאיות השנייה כזה, שאו שאנחנו שמים לב אליו או שלא, אבל הגוד ניוז זה שגם תוך כדי החוויה הזאת, אני עדיין יכולה להפוך ממצב של לא מודע למה שקורה לי, למצב של כן מודע למה שקורה לי, ובדרך כלל הכלי שהכי עוזר לנו להתחיל להתחבר למה שקורה לי זה הגוף. שאם אני אהיה בתשומת לב בעצם למה שקורה לי בגוף, שאני הופכת ממצב של נינוחות או איזון, בוא נקרא לזה ככה, למצב של אי-נוחות, גם אם אני לא נכנסת למיקרו ולאיפה בדיוק, אבל אני רואה שזזתי מהשקט שלי, אז זה wake up. זה הזדמנות להתעוררות.
ממש. זה בדיוק להיות שעון חכם, לאמן את השעון החכם של עצמנו, לזהות השינויים נגיד הפיזיולוגיים או הרגשיים האלה, ongoing כזה, כן, בזמן.
אז בוא נדבר שנייה רגע על, על, על זה, על המידע הזה שמגיע אלינו מכל מיני גורמים חיצוניים שמשפיע עלינו גם קולקטיבית וגם אינדיבידואלית, ומה ההבדל בעצם ביניהם ומה הוא מייצר אצל כולנו כרגע על המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים פה כרגע.
אז אם נראה את זה כמו איזה סיר כזה סגור, אז למטה יש, אני עושה איזה אנלוגיה שעולה לי עכשיו, אותנו, מלמעלה מהמדיה, אנחנו מקבלים מלא קלט, מלא אינפורמציה, מאז הקורונה, אבל בטח ובטח המלחמה עוד יותר, שכל הזמן היא מסמלת ומסמנת אימה, מוות, חרדה, העולם מקום. מסוכן, הכל מסוכן, וכשיש לנו את המידע הזה שכל הזמן מציף את המערכת מכל הכיוונים, אז אנחנו גם עושים שרינג, אנחנו גם מקבלים מהמדיה את זה, אנחנו גם עוברים את ההסטרסה הזאת, את החרדה בעלייה הזאת בפנים בעצמנו, ואז גם משתפים אותה חזרה ובעצם לוקחים חלק במשחק הזה, דרך המדיה, דרך הפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוקים וכן הלאה. ואז בעצם אנחנו מזינים, אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו חלק מהמערכת המשומנת הזאת שמזינה את עצמה, והיא פשוט מזינה את עצמה ורק עושה רייז, כאילו רק מעלה את החרדה, אנחנו עולים ועולים ועולים, ואולי כבר הגענו לזה אפקט תקרה, שאולי כבר אני לא יודע אם יש עוד לאן לעלות, אבל בשביל שנוכל להתחיל להוריד את מפלס החרדה ולקבל כלים, או להבחין בכלים האלה שאנחנו אולי יודעים אותם גם כולנו בעצמנו בפנים בפנים, של תשומת לב, של הבנה איך הקשר בין מה שלא יודע מה, חבר או חברה, מה שאשתי אמרה לי לבין זה שאני עכשיו מתעצבן, אז אני אבין, זה לא שהיא עצבנה אותי כמו שחשבתי קודם, זה פשוט, אני קבל מלא מידע, אני לפני זה גללתי בפיד וקיבלתי מלא זה, אני בסטרס שלא הייתי בו קודם, ואז מילים שהיא אומרת לי שהן ניטרליות לחלוטין, אני מתעצבן. וזה לא קשור בכלל לאדם מולי. וזה דורש איזושהי עבודה פנימית להרגעה ולתשומת לב, וזה מאוד מאוד מאתגר בתקופה הזאת.
זה דורש דורש התנתקות?
הפוך, ההתנתקות היא מה שקורה מתוך הדבר הזה, דרך שימוש בסמים שהולך וגובר, ודרך, זה לא משנה לאיזה כיוון, אלימות, מה לא? וכשאני אומר סמים אני מתכוון לאלכוהול גם, ולשימוש בכל דבר. עכשיו, הדברים האלה שאנשים בורחים ומחפשים בעצם מענה מבחוץ, אני אומר אנשים, גם אני, כולנו, במידה כזו אחרת כל אחד והדברים שבורח אליהם. אז זה נותן איזושהי רגיעה כביכול, או מספק איזשהו דורך, אבל אם ממשיכים לנסות לקבל את המענה הזה מבחוץ, דרך דברים שהם, זה נקרא אקסוגנים, שהם חיצוניים לנו, ולא אנדוגנים, לא מבפנים, מתוכנו, שאנחנו גם יכולים לייצר את אותם דברים בעצמנו, אז הרגיעה הזאת, אני אמשיך לחפש אותה בחוץ, ובמקום למצוא אותה, אני אמצא את הדברים שיסטריסו אותי עוד, כי בבחוץ יש שם את המדיה, ויש את ההסטרסה ההמונית, ואז אני לא בעצם שולט בפנימיות שלי, ברגשות, בשינויים הפיזיולוגיים, במחשבות, או לא יודע מכל זה שולט, אני לא שם לב, אני לא במודעות, זה לא בדיוק לשלוט. ואת מנהל אותי במקום שאני יותר אבחר, אם אני כן, שלי יותר מרחב תנועה שם, מרחב תמרון.
אז בעצם מה שאנחנו אומרים, זה שאחד הדברים שמטשטשים לנו את ההבדל בין מודע ללא מודע, זה פחד וחרדה.
ממש.
ואז אומר שכדי שאנחנו נוכל להבחין, הרי אנחנו נמצאים במציאות כזאת, שאתה לא, אתה, היא כל כך באמת מוקצנת, שאתה לא יודע מה האמת ומה השקר, ומה נכון ומה לא נכון, וגם תוסיף לזה את עומס המידע שנמצא, אז המודע שלנו לא יודע איך לקטלג את כל האינפורמציה הזאת, ואז מה שקורה, אנחנו מתייגים דברים. זה ימין, זה שמאל, זה דפוק, זה מפגר, זה פושע, זה יודע זה. ועכשיו, כל עולם המושגים שהיה לנו מקודם, פתאום מתחיל לקבל עוד יותר תיוגים והגדרות, ואז אין לנו גם שום יכולת עוד יותר לסנן או להרער או לבחון את המידע שמגיע אלינו.
אני יכול להוסיף על זה בטח. משהו? נשמח. לשמוע עוד מה יש לך להגיד על זה, רק להגיד שזה בעצם ממצב, ממשהו שהוא תופעה עם המון המון היבטים ואיכויות, אנחנו מצמצמים את ההמון היבטים ואיכויות האלה לכדי משהו בינארי של 0 או 1, משהו קטגורי כזה, של שמאל ימין, של בעד נגד, המוח
אני,
של...
אני, לא קוראת לזה, אני קוראת לזה לפרצף. לתת לזה פרצוף.
כן, פרצוף, וגם לפרצוף לתת לו, לשים לו את הוויט שהיא מאוד מאוד מצמצמת את התופעה שהבן אדם הזה מי הוא ומה הוא, או היא, ואנחנו פשוט מקטלגים, כי המוח שלנו הרבה יותר קל לו לעבוד ככה, הוא לא רוצה, הוא רוצה לחסוך במשאבים, ועכשיו אני לא יודע מה, אמרו לי שכל התאילנדים אוכלים כלבים. או שכל האמריקאים הם צבועים. אז עכשיו, רגע, אבל הייתי בתאילנד.
מה אתה עושה עם המידע הזה, ולאיזה תיקייה אתה מכניס אותו?
זה הרבה יותר קל. להגיד שכל התאילנדים אוכלים כלבים, הרבה יותר קל, או כל האמריקאים צבועים. אבל אם אני עכשיו נזכר שהייתי בתאילנד, ואני זוכר שהיה שם איזה מישהו צמחוני, רגע, אם הוא צמחוני, הוא לא אוכל כלבים. גם היה איזה מישהי טבעונית, רגע. התהליך שעשיתי עכשיו, למוח אין זמן לדבר הזה, בטח לא כשיש אימה, חרדה. הוא רוצה עכשיו תקלק לי מהר, הבן אדם הזה מסוכן לי או טוב עבורי. זהו. פיזית ורגשית. הוא מסוכן לי או טוב עבורי, ובטח בתקופה הזאת. לא רוצה יותר מידע מזה. אין לי קפסיטי, אין לי יכולת. ואז אנחנו מתחילים לצמצם שם את ה...
נכון, ואחד התגליות שאני גיליתי, אגב, סתם פתאום זה עלה לי, שיש לנו עוד מוח שנקרא מוח המעיים, ובמוח המעיים הוא יודע לסנן את האינפורמציה לטוב או לא טוב. הוא יודע להגיד, זה מה שנקרא כאילו סוג של אינטואיציה. הוא יודע לסנן לי לטוב או לא טוב. עכשיו, מי מחליט מה טוב או לא טוב? זאת אומרת, אני לא, זה גם עובר דרך מערכת מאוד מאוד מסננת, שבתפיסה שלי מגיעה מאותם קודים שדיברנו עליהם גם במפגש הקודם. זאת אומרת, אני anyway מגיעה כבר עם מטען מסוים, עם חוויות רגשיות מסוימות לעולם הזה, ואז כל מידע שאני מקבלת מבחוץ, אני מסננת אותו דרך אותם קודים, או אותם חוויות רגשיות שכבר קיימות בי. אז לכן, בתכלס, אין שום דבר שהוא אמת או שקר. זאת אומרת, אין שום דבר שהוא נכון או לא נכון. אם anyway, כל אחד מאיתנו, הוא מגיע עם מטען שונה לחלוטין מהבן אדם שלידו, ו-anyway, הוא מקבל את מערכת הסינון הזאת מתוך אותם קודים, שאני קוראת להם קודים, אז בתכלס אין שום דבר שהוא נכון או לא נכון.
אז אני חושב שיש אמת, אבל שהאמת היא בדיוק מה שאמרת, מה הכוונה? האמת לא יכולה להיות לכאן או לכאן, כי ברגע שיש בעד חיסונים, אז יש נגד חיסונים. ברגע שיש בעד רפורמה, אז יש גם נגד רפורמה או הפוך. שמאל איזה שמין, וככל שמשהו מקצין, אז גם מהצד השני כנראה יקצין איזה כוחות אנרגטיים כאלה, ניקח את זה בצורה פחות מדעית. אבל אני אומר, אולי כן יש אמת. אולי האמת היא שהאמת היא בדיוק באמצע. שברגע שאנחנו מדברים בצורה שכלתנית ויש תבניות, ממש מה שאמרנו עכשיו, בזכות או בגלל או בשל מה שאמרת, אז זה לא יכול להיות זה וזה לא יכול להיות זה. כלומר, איזו אלימינציה כזאת שאומרת, זה לא יכול להיות שמאל וזה לא יכול להיות ימין. וגם להם יהיה פה טיעונים ולהם יהיה פה טיעונים, ופה יהיה את ההצדקות ההגיוניות ופה יהיה את ההצדקות ההגיוניות, ואז זה לא האמת. אז אפשר לשלול שזה לא האמת וזה לא האמת. אבל גם אם נקרא, ממש אם היינו, זה לא אם היינו. ניקח דוגמה, אם עכשיו נשב, זה לא משנה אם בן אדם משמאל או מימין, בעד או נגד רפורמה, ונשב פשוט כולם עם ההבנה הזאת של מה שאת אמרת, שאנחנו מוטים מרגע שנולדנו, אנחנו מוטים
בדיוק.
בייס. בצורה שאנחנו בכלל לא מבינים עד כמה כל האינפורמציה שאנחנו מקבלים היא כל כך מוטה ברמה החושית. ברמה התפיסתית של המוח, וברמה של גם המיס אינפורמציה שיש ברשת.
נכון.
אם נגיד את זה, ואז נשאל נגיד רגע, לא משנה אם שמאל, ימין, בעד, נגד, רפורמה או טבע, מה הדברים הכי בסיסיים שחשובים לך? מה חשוב לך? ביטחון, חשוב לך ביטחון, להרגיש שרואים, שנותנים לך מקום לדבר. לא משנה, אנחנו נראה שיש הרבה יותר מכנה משותף. זה מבחינתי אמת. אם אין צד, אם אין...
מכנה משותף זאת אמת?
אם אין צד, זה מה שאני חושב, זה פותר לי את העניין הזה של כל הבלגן שאנחנו רואים. אם אנחנו מצליחים להשיל מעצמנו, בהתבוננות ותשומת לב מה שאמרנו, את ההזדהויות האלה של האגו שלנו, את ההזדהויות עם תכונות שאמרו לנו מגיל צעיר שהן נכונות, טוב להיות בבית ספר ככה וככה, ובצבא ככה וככה, פסיכומטרי ולימודים ככה וככה, אם אנחנו מתבוננים ומבינים שזה דברים שאמרו לנו מה נכון, ואנחנו ניסינו להזדהות ולהשיג אותם מבחוץ כדי לקבל אישורים, כשזה משהו שאנחנו מאוד צריכים כיונקים, חום ואהבה, אז אנחנו מחפשים את האישורים מבחוץ, ונשיל מעצמנו את הדברים האלה, נוכל רגע לשבת ולהחליט מה אנחנו רוצים לחיות פה, איזה ערכים חשובים לנו, מהבסיס. ביטחון.
אבל גם זה, לשיטתי גם זה מוטה, ואני אגיד לך גם יותר מזה, שבעיניי גם האמצע הוא מוטה. כי אני חושבת שאנשי אמצע, שאני ואתה כנראה בפנים, אני מכלילה את שנינו, אנשי האמצע, וזה לא משנה אגב אם יש לנו דעות מסוימות פוליטיות, כן נחרצות נגיד, אוקיי? אבל בבינג שלנו אנחנו אנשי אמצע. גם להיות איש אמצע זה מוטה מהיסוד שלו, כי זה אומר שהיו לנו חוויות מסוימות שגרמו לנו לא לרצות להיות קיצוניים. או חוויות רגשיות מסוימות, חלקם ירשנו אותם בלייפטיים הזה שנולדנו, ומה קרה לנו במהלך חיינו מהרגע שנולדנו ועד היום, זה יכול להיות חרם, זה יכול להיות אירועים קיצוניים מסוימים, יכול להיות שמישהו במשפחה שלי היה קיצוני או כל מיני כאלה, וגרמו לי להתרחק מהקיצון בחוויה הרגשית, וזה גם יכול להיות חוויות שושלתיות, אותם קודים רגשיים שאני מדברת עליהם, שקיבלתי אותם בירושה, שאמרו לי, תיזהרי ותתרחקי מאש או מרעש או מקיצון או משהו כזה. ואז אני באופן מוטה הבחר את האמצע. ולכן אני בתפיסה שלי חושבת שגם אמצע הוא לא האמת.
אוקיי. אני אקח רגע, אני פחות נוטה לקחת את הכובע רגע המדעי, אבל בא לי להגיד איזה משהו על הדבר.
כן, כן, כן.
יש לה מדע להגיד על זה. ממש חקרתי את זה בדוקטורט גם. יש לנו רשת כזאת שהיא, כמו שאומר מסך, רשת ברירת המחדל היא נקראת, ואני קורא לרשת האגו, ומרגע שרכשנו שפה והתחלנו עם מושגים, אז היא בעצם, חלק גדול מהיום שלנו, היא בעצם גורמת לנו להיזכר במהלך מה היה, להתחרט כזה על העבר או לתכנן את העתיד. ואנחנו נוטים יותר לתכנן את העתיד. וגם להיות חרדים ממנו, לפחד ממש לחשוש ממה יקרה בעתיד, אם לא יקרה מה שרצינו, אם לא נשיג את מה שרצינו. ורואים שככל שמצליחים להשקיט את המערכת הזאת, את הרשת הזאת, שהיא גם נוגעת לאמונות שלנו ולתפיסת עצמי שלנו, הנרטיב שלנו, אז אנחנו בעצם מקבלים יותר מידע בצורה ישירה מהעולם. כלומר, כביכול לפי המדע יותר אמיתי. מידע שהוא יותר אמיתי, פחות בייס, פחות מוטה. אני רואה מהמחקר שאני עושה, ככל שאנחנו מצליחים להשיל את התוכנית, תכונות של הסיפור שלנו, של הנרטיב, מוכנים לקבל שזה רק סיפור ולהשיל מעצמנו את ההזדהויות האלה, לפי המדע אנחנו יותר קרובים לקבל מידע בצורה אמיתית, בצורה שהיא לא מוטה, וככל שזה קורה, אני אגיד על עצמי, אבל אני גם רואה את זה על עוד אנשים, שפתאום הם רואים את מה שדיברנו עליו בהתחלה, של אני רואה על עצמי, אני רואה שאני פוגש חלקים בי באופן אוטומטי, הם פשוט עולים, ואז אני רואה שהחלקים האלה ניהלו אותי, וגרמו לי לבקר את ההוא, בין אם הוא מהשמאל או מהימין, בין אם הוא מהבעד או נגד רפורמות, לא משנה מה. או אמרנו, אמריקאים צבועים או תאילנדים אוכלים כלבים. הסטיגמות, פתאום אני רואה את עצמי בבן אדם השני, ואז אני לא יכול לכעוס עליו. אם אני כועס עליו זה כי אני לא קשוב לעצמי, אבל אני לא יכול לכעוס עליו כי אני רואה את עצמי משתקף לי בו או בה. ואז אני גם לא יכול לפגוע בבן אדם השני. בא לי לדבר איתו, בא לי לשמוע ולראות למה המסלולים שלנו הלכו לכיוונים שונים. ומקום כזה יכול להיות מאוד מפרה. אפשר לבנות פה דברים מהממים עם המקומות האלה, ואני חושב שהעבודה שם היא עבודת אגו, עם רשת ברירת המחדל. ואני חושב שככל שעשינו את העבודת אגו עם רשת ברירת המחדל, אנחנו פשוט מתקרבים לאמת. אנחנו פחות מוטים. אז לכאורה אנחנו מתקרבים לאמת.
אוקיי. לכאורה. זה שאלה גם על מה בעצם ההגדרה שלך על אמת, כן? יכול להיות שההגדרות שלנו שונות על אמת, אבל זה גם שאלה מה זה אומר.
הגדרה, זה בדיוק זה זה משהו שהוא לא קונספטואלי מבחינתי, זה מה שקיים, מה שהווה, מה שחי בי. מה שחי בי כרגע מבקש מענה.
אוקיי, אז אתה מדבר בעצם שאמת זה סוג של אותנטיות.
כנות, כשהלב פתוח ולא מפחד להיפגע, זה גם קשור למה שאמרנו קודם, כשאני פועל באותנטיות, אני מרגיש, אני קשוב למה שאני מקבל, למה שאני חי כרגע, לעובד. כן, אני לא מריץ תוכנה של מה היה בעבר,
אוקיי.
אני לא בונה את הסיפור.
אז זה חשוב. בעצם מה שאתה אומר, זה שהאמת נמצאת במקום שאתה נמצא בהווה במקסימום.
ממש ככה, ואפשר להיות בהווה כל הזמן. אני לא שם, כן, אני לא אומר את זה כמישהו ששם. אני מתעצבן, אני פה...
זה אופציונלי.
זה אופציונלי. אבל אני תופס צעד עדיין לפעמים, אבל אני רואה את זה יותר, ואני יכול להגיד ש... זה לא שלא קשה, וזה לא שלא חוב עם זה, אבל אני רואה את הקורלציה, אני רואה שכשאני עושה עבודה עם עצמי, וככל שאני עושה ואני עדיין עושה ועשה כל החיים, אני רואה שלי נהיה יותר טוב. אני פחות כועס. זה לא שאני לא כועס יותר ושאין אנשים שמעצבנים אותי, פחות.
יש פחות דרמות. זה לא שיש פחות בהכרח דרמות בחוץ, יש פחות דרמות בתוכך, זה מה שאני מתכוונת, אם אני אדייק את זה. זאת אומרת, הדרמות יכולות לקרות ולהיות, וזה גם שאלה, אני שמה על זה רגע כוכבית, איך יכול להיות שיש דרמות מבחוץ, אבל אני, ואני מייצרת אותם, כן? שאלה רגע. אבל יכולות להיות המון דרמות מבחוץ, ואני אהיה עדיין באיזשהו סוג של נינוחות. אני לא אומרת, אני בכוונה לא אומרת שלווה, או עושר, כי זה רגשות בעיניי יותר מוגזמים, אבל באיזושהי נינוחות, אני חושבת שזה כל התפיסה הבודיסטית מתבססת על הרגע הזה. וככל שאנחנו נייצר יותר ויותר רגעים כאלה, אנחנו נוכל לחיות פחות ופחות בסבל.
בואי נחשוב רגע בדיוק מה שאמרת, נחשוב עכשיו שפתאום כולם מדליקים אצלנו איזה סוויץ', כולם פה במדינה מדליקים סוויץ', ו...
שלהיות ברגע?
כן, או נגיד אפילו לשים להם את השעון חכם הזה, שרגע לפני שמקבלים איזה קלט שמפעיל לנו תבניות שגורמות לנו להתעצבן, לצעוק, להגיב בתגובתיות, כן. להיות בריאקטיביות כזאת. ואז אנחנו, בגלל שמתוך זה שכל בן אדם, השעון הזה גם מסמן לו, אבל גם הצלחנו לייצר אצלו איזה רוגע כזה יחסי, אז הוא לא מזדהה. עכשיו מישהו צפר לי מבחוץ, אני בכביש והוא צפר לי.
כן.
בונה, איך הוא איז?
הריאקטיב, אם אתה ריאקטיב, כן, אם אתה באיזושהי ריאקטיב, בריאקציה מסוימת, זה אומר שאתה לא בהווה. אתה לא ברגע.
אני גם לוקח פרסונלי משהו שהוא לאו דווקא פרסונלי. לפעמים הוא יכול להיות פרסונלי, אבל לרוב זה לא פרסונלי, פשוט הבן אדם השני מנוהל. על ידי דברים שמעצבנים אותו, ואם כולנו, רגע, נניח כאיזה ניסיון מחשבתי, האם צריכים להיות האגם הזה שנשאר נקי וחלק כזה בהווה, ולהתבונן ולנשום רגע ולעצור שנייה, או להאט את התגובה, אם בכלל נרצה להגיב אחר כך, ושנייה לבחון האם הבן אדם השני, מה שהוא אמר לי עכשיו, או איך שהוא הגיב, זה פרסונלי, זה לא פרסונלי. אני חושב שהיינו מתחילים להאט את הקצב, והיינו הרבה פחות רבים, והיה פה הרבה דברים אחרת. ואני גם מאמין שזה יקרה. אני מאמין שזה יקרה כי אני רואה עוד אנשים, כמו שהלייב הזה קורה עכשיו, שמבינים את זה חלק מהמקום האקדמי, נגיד אנחנו באקדמיה, הפרופסור, המנחה שלי, פרופסור אביבה ברקוביץ' אוחנה, במעבדה שלה, במעבדה הזאת, אז... יש לי הרבה קולגות שהרבה מתעסקים עם זה באקדמיה. ואני רואה גם מחוץ לאקדמיה הרבה מתעסקים עם זה ומדברים על זה, ויש יותר ויותר מטפלים ומטפלות. יש גם צורך עכשיו, כי יש מלא חרדה. אבל השיח על זה הולך, ואנחנו לא חיים בוואקום. אנחנו משתפים אחד את השני, ואנחנו מזקקים את זה, ואנחנו נבין איך אנחנו מוצאים מתודה. ואגב, אני לא בטוח שלא מצאנו כבר מתודה, אבל אולי נזקק את זה, כולם, אני חושב, מבינים ובפנים את המתודה הזאת, אבל צריך רגע לעשות כל מין, לייצר תנאים סביבתיים של רוגע מינימלי לפחות, כדי שנוכל בכלל להתבונן פנימה ולהבין אמפירית, להבין מבוסס נתונים את הדבר הזה, כי אם את מספרת לי את הדבר הזה, את אומרת לי תירגע ואל תגיב ותעשה ככה וככה, יפה שמורם. זה לא יעבוד לי, זה עוד בעצמי שזה עובד, כי אם לא חוויתי בעצמי זה לא יעבוד לי, אבל זה בדיוק זה, זה מתפשט, ועם כל הרעות הקשות שאנחנו חווים פה עכשיו, אני רואה התעוררות מטורפת, שעושה אותי גם אופטימי. מאוד.
מעניין. אז טוב שנגעת בנקודה הזאת, כי תוך כדי שדיברת, זה באמת העלה לי אחת החרדות או אחד הפחדים שלי, זה אמרתי, יואו, אני חוזרת כאילו, אני אחזור למדינה שבורה, ואני זוכרת את עצמי, טסה אחרי צבא לטיול בדרום אמריקה, ואני רואה בברזיל את כל השבורים, קטועי רגליים, אנשים ברחוב כזה, הומלסים, וזה, אני אומרת, יואו, איזו מדינה שבורה, כאילו, זה מה שעלה לי בראש, והיה לי איזשהו פחד, פעם ראשונה שטסתי לישראל, כי אני בפורטו, מי שלא יודע, אז פעם ראשונה שטסתי לארץ אחרי השביעי באוקטובר, היה לי איזשהו פחד נורא נורא גדול שאני אפגוש את המדינה השבורה הזאת. של קטועי גפיים, של אנשים עצובים, של מדינה שלא מתפקדת, זה היה ממש הפחד שלי. ובאמת, בפעם הראשונה שבאתי זה מה שראיתי. כאילו, לא בכך קטועי גפיים, אבל כאילו ראיתי שחור, ממש כאילו, הרגשתי על הגוף שלי את הכאב ממש 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 חזק, ואת הייאוש גם בצורה מאוד מאוד חזקה. ואז אמרתי, תשחקי את המשחק, את אמרת שאת יכולה להשפיע על המציאות, ואת אומרת את זה לכולם. אז שחקי את המשחק, ובפעם האחרונה שבאתי כבר אמרתי, הכנתי את עצמי מראש לשנות את התבנית של המחשבה שלי, ולעבוד גם על המקור של הפחד שלי, שמלכתחילה יצר את המחשבה הזאת שהמדינה הולכת להיות ברזיל השבורה, כן? זאת אומרת, חיפשתי בתוכי מה הפעיל את הקוד, מה גרם לי בכלל להביא את המחשבה הזאת למרחב התודעתי, המודע או הלא מודע, שמלכתחילה יצר את המשקפיים האלה שאיתם נכנסתי לארץ, ואני חייבת להודות, והבנתי מאיפה זה הגיע וכו' וכו', ואני חייבת להודות שהפעם שהייתי בארץ הייתי מאוד אופטימית, כאילו משהו פתאום, כל התמונה נראתה לי אחרת, וזה לא משנה, הייתי מטר משני פיגועים, היה טילים, היה שחרור חטופים, זה כאילו לא משנה, המציאות לא בהכרח הייתה טובה יותר או טובה פחות, כן? אבל עצם זה שעצרתי לבדוק מה הפעיל אצלי את הקוד, שהפעיל אצלי את המחשבה, שיצר אצלי את החוויה הפיזית של הפחד והחרדה, שגרם לתוצאה במציאות של לראות את המדינה הזאת בשחור, כן? גרם לי רגע להתעורר ולהתבונן על עצמי, כן? ולשאול את עצמי שאלות של מאיפה זה מגיע. ולמה את מופעלת, ומה הקוד שעורר את זה וכו' וכו', ואז זה התחיל להשפיע על המציאות הנוספת. לי היה גם יכולת לראות את ההבדל בצורה מאוד גדולה, כי היה לי נתח של זמן בין לבין של לא להיות בארץ, כן? אז יכולתי לראות את זה בטווח של כמה חודשים, את השינוי הגדול. עכשיו, אני בטוחה שיהיו כאלה שיגידו, אבל קרה גם שינוי במציאות, ואולי גם המדינה התחילה להשתקם, ולא יודעת מה, וזה וזה, אבל זה בכלל לא משנה. זה לא משנה מה היה או מה קרה באמת במציאות, זה משנה איך אני הסתכלתי עליה, ואיך אני תפסתי אותה, ומה הייתה החוויה שלי מול זה.
ברמה הקולקטיבית, אני חושב שכן יש, כי את כפרטנית, כתודעה פרטנית, את משפיעה לתודעה הקולקטיבית.
אוקיי, אז
הלא מודע פרטני משפיע
לשם אני מובילה בעצם. אז בואו רגע נדבר על זה. איך יכול להיות שאני, כאינדיבידואל, מור של פורטו, שכרגע גרה בפורטו, יכולה להשפיע בתודעה האינדיבידואלית שלי על התודעה הקולקטיבית של ישראלים או של יהודים בעולם?
אני קודם כל רק אתייחס למה שאמרת קודם, אני לגמרי חושב שאנחנו שבורים ורצוצים פה. יש יותר פיזית, יש יותר נפשית, קשה פה. זה לא, אני לא אומר שלא, זה שאני אופטימי, כי אני עוסק ביום יום בחקירה של התודעה, ובין אם מהמחקר האקדמי ובין אם מבחוץ, ואני רואה את הכוח שלנו ליצור מציאות. זה נשמע הזוי שניצור מציאות כזאת, כמו שהייתה לנו לפני שנה וכמה חודשים, בשביעי באוקטובר, לא נתפס. לא נתפס. קשה אפילו בטח לאנשים לשמוע מה שאני אומר עכשיו. מה זה אני יוצא? יש מציאות, נולדתי לתוכה, אני מת ממנה, והעולם ממשיך. אז אני אומר שזה לא עובד ככה. לפרוט את כל איך הדברים עובדים בצורה פשוטה וסדורה, זה יהיה מאתגר בלייב אחד. אבל אני כן אגיד ואחזור למה ששאלת, אני אומר שוב, אני חושב שאנחנו יוצרים את המצ... אני רואה, מרגיש, נהיה לי...
חוקר.
חוקר, נהיה לי ברור מרגע לרגע. כי לא יודע מרגע לרגע, אבל יותר ויותר, אנחנו יוצרים את המציאות שאנחנו חווים, אבל בגלל, בדיוק מה שאמרת, כתודעה פרטנית בתוך הקולקטיב, לחשוב שאני כתודעה פרטנית עכשיו משנה את כל העולם, זה...
מגלומני.
כן. כן, ביכולת דלוזיות מגלומניות כאלה, מחשבות
שם. וגם המון משקל, זה גם המון משקל. זה גם המון משקל עלינו כאינדיבידואלים.
נכון, המשקל שלנו הוא פשוט לעשות עבודה עם עצמנו, להכיר את עצמנו יותר טוב, ואני חושב שוב, עם הפחתת חרדה והשלט רכיבים מהאגו, שהאגו גם מגן עלינו עם תכונות, תכונות שאנחנו מזדהים איתם, כי אמרו לנו שטוב להזדהות איתם. אני מזדהה עם תכונה של אקדמאי, לשמחתי, אני עכשיו יכול להתחיל להשיל אותה, אחרי שסיימתי את הדוקטורט, אבל כמי שצאה בכיתת אתגר, והרגשתי נחות שם במקום השכלי, במקום, לא הרגשתי חכם, והלכתי עם תבנית שאומרת שאני טיפש, וקיבלתי אפילו פידבק שם של, של יש לך מזל שככה וככה, כי אתה מטומטם לגמרי, ואני, ופתאום ראיתי שאני לא, שיניתי את התבנית הזאת, אבל רק כשהוכחתי לעצמי, ולא נתלתי מדברים מבחוץ, באישורים מבחוץ, וזה לא ברגע אחד, יכולתי לשחרר את התכונה הזאת שהזדהיתי איתה, כי היא הייתה הדבר היחיד שהגן עליי מתוך התחושת קטנות. אני מצליח להסביר את זה?
אני הבנתי, אבל אפשר, מי שרוצה יכול גם לשאול שאלות על זה תוך כדי, ואנחנו נגיב לזה. אז תמשיך.
כן, וככל שאני עושה את העבודה הזאת בתודעה הפרטנית שלי, ומשיל את ההזדהויות עם התכונות האלה שמרכיבות את האישיות שאני קורא לה יואב, ורואה שאת העין, את האין אני, בניתי אני ואני ואני ואני, וככל שאני רואה שזה זה כלום, זה לא אמיתי, זה התעלות בשום דבר, ופוגש את העין, אז גם העולם מתחיל להתנהג איתי בצורה שונה. הוא מביא לפתחי הזדהויות אחרות. הוא מאפשר לי לפתוח את עצמי להזדהויות שלפני כן לא היו רלוונטיות. לא ראיתי אותן בכלל שם. הם אולי כל הזמן היו שם, אבל לא ראיתי את האפשרות הזאת בכלל שאני אלך לכיוון אחר ויהיה לי בו פתאום שפע כשקודם הרגשתי במקום הזה חוסר. וזו עבודה אישית, וככל שאני עושה את העבודה עם עצמי, ככל שכל אחד מהפרטים, מהתודעות הפרטניות, עושה את העבודה עם עצמה לבד, לא מבקרת את הבחוץ, לא שופטת את הבחוץ, אבל גם לא שופטת את הבפנים, שזה אגב אותו דבר, אפרופו מרות שדיברנו קודם, אז אני משפיע על התודעה הקולקטיבית, ואני גם מושפע ממנה. אבל אם אני לא מושפע ממנה בצורה, שאני ממשיך להישאר בבחירה שלי, כמו שתיארת קודם, אני בתשומת לב כל הזמן, איזה awareness, איזה מודעות מאוד ערה, כל הזמן לתחושות שלי, לרגשות שלי, לא בצורה קדחתנית שהמוח שלי בקצב, בטורים מוגזמים, מאוד בשקט, מתוך נינוחות, מתוך שלווה, מתוך ראיית האחד, האחדות, הראייה שהשני משקף לי משהו בי, אני לא מפחד ממנו, איזה כיף לי לפגוש אותו. אני פעם הייתי, היו אומרים לי, אני רוצה, בא לי להפגיש אתכם, הבן אדם הזה, הוא גם חוקר מוח, הוא גם מפסיכולוגיה, זה. נראה אתכם, בא לי לראות את הקרב, את הדו-קרב הזה, ואני אומר, פעם באמת הרגשתי כזה, וואי, אני צריך להכין את עצמי לדו-קרב הזה. איזה דו-קרב? הוא לא יכול לנצח, ואני לא יכול לנצח, אנחנו יכולים רק להיות, אלא אם כן, יש שם אגו, ואז יהיה דו-קרב. אבל אם אני נשאר בתשומת לב ובלי האגו, אני יכול להשפיע על הקולקטיב מתוך זה שאני לא יוצר פה עוד התנגדויות ועוד אינטריגות, אני דווקא מרפא בדיבור ובזה, והוא מרפא אותי עם הדיבור, נוצר פה, נוצרת קרבה. תקשורת מקרבת נגיד, נוגעת בזה, ואני חושב שיש דברים קצת מעבר, שהם תשומת, כן. אבל גם לא מכיר מספיק.
אז מה שאתה אומר, זה שכשאני במודעות לחלקים אם אני אסתרים בתוכי, כשאני מתחיל לחשוף, יותר נכון, אם אני אדייק את זה, כשאני מתחיל לחשוף את החלקים הנסתרים בתוכי, אני מייצר איזושהי חוויה של חופש ושל בחירה, ואז דרך המקום של החופש ושל הבחירה, אני משפיע בעצם גם על הקולקטיב, אבל גם על המציאות המאוד אינדיבידואלית שלי.
אני פוגש בי את החלקים הלא מודעים שקודם לכן הם ניהלו אותי, וממש ראיתי את הבן אדם שהוא משקף לי את אותה תכונה שאני דחקתי ככה, הדחקתי, כן. ואני מתכחש, משתמש בכל מיני דברים בשביל שהיא לא תהיה לי במודע או קרוב אליו, כן. ממש מעיינת עליי כשהיא מתקרבת למודע, כשהיא מתקרבת למודע אצלי מתוך זה שמשתקף לי מבחוץ, זה ממש מגיל אותי, אני לא רוצה להתקרב לבן אדם הזה, איכס, אני הולך לכיוון השני הכי רחוק שיש. אבל אם אני לא עושה את התנועה הזאת של ללכת הכי רחוק מהבן אדם השני, אני חוזר פנימה ועושה עבודת עבודת שורשים, עבודת עומק שם, ופוגש ומזהה ומקבל את הילד הקטן שהיה צריך להתמודד עם ה... או ילדה קטנה, עם הדבר הזה על ידי הדחקה או על ידי לא משנה מה, שזה כל כך איים עליי פעם, אבל היום אני רואה שאני יכול לעלות את זה וזה כבר לא כזה מאיים עליי, ואני יכול להתחיל לעשות עם זה, זה עבודה, עבודת צללים כזאת, וזה כבר לא צל, זה מואר, אני מאיר על זה, ומקבל, עושה אינטגרציה עם החלק הזה, כחלק מהיואב הזה, שהוא אני, אז זה פחות יאיים עליי מבחוץ, אם בכלל, אולי אפילו לא יאיים עליי יותר מבחוץ, זה אפילו לא ידחה אותי. אבל זאת אומרת, זה עבודה עם עצמי, אני, אנחנו פה,
לבד,
בעבודה לבד.
עם עצמנו. זה הקטע. נכון, לגמרי.
וזה...
נכון, כל האנשים, אני תמיד אומרת, אנחנו... האנשים מסביבנו הם סטטיסטים בהצגה של התת מודע שלנו, ואנחנו יכולים להצטרף למשחק או לא להצטרף למשחק, זו החלטה שלנו, או להיות כאילו סטטיסט במשחק, או להיות חלק פעיל במשחק. ואם אני גם אוסיף לזה עוד משהו, אז בעצם המקום הזה שאני בוחרת להיות הבן אדם הזה שמנהל את המשחק, בסדר? עכשיו שוב, אני מפרידה בין הרמה הקולקטיבית, זאת אומרת, אני לא יכולה בהכרח לשנות את מה שטראמפ יגיד, נכון? לבין את, הרמה האינדיבידואלי,
את
אני
לא. אבל כאת, ואני, והוא, אנחנו נותנים לטראמפ את הכוח, ברגע שהוא מבחינתנו, דמות סמכות, התוקף של הסמכות הזאת היא מתוכנו. אבל אם אנחנו היינו מפסיקים להגיד לצפות במה, אני לא אומר מה, כן. אני לא אומר מה לעשות, לא יודע, אני לא יודע בעצמי. אני גם לא, גם שאני אומר אמת, חשוב לי להגיד, אני אומר אמת שאני לא, אני לא יודע מה היא, אבל אני חושב שאנחנו ליצור אותה ביחד בצורה, ליצור פה גן עדן. אבל יש דרך, ואנחנו עכשיו חיים בסוג של גיהנום. זה מטורף, זה פשוט מטורף כמה זה. ואם אנחנו היינו מפסיקים לצורך העניין, נגיד, לצפות במדיה, לא היינו, כולם היו מפסיקים ברגע, אני לא יודע אם היה כוח לטראמפ או לפוליטיקאים אחרים, בין אם מתחברים אליהם ולעשייה שלהם או לא, זה לא משנה, אבל אנחנו בעצם, אנחנו, כתודעות פרטניות, כשמתאחדים כקולקטיב, נותנים להם את הכוח להיות מי שמנחה אותנו, אבל למה שאותי לנו הנחיה מבפנים, אם אנחנו קשובים לעצמנו, אם אנחנו סומכים אחד על השני, אם הלב פתוח, אנחנו יודעים, האינטואיציה, הגאט פילינג, המאיים האלה שאמרת קודם, החוכמת מאיים, מוח, אולי ראשון נגלה עוד מעט, יש כל מיני כיוונים שמתחילים לדבר על זה כעל מוח שני או אולי אפילו ראשון, שנגלה שהאינטואיציה שלנו יודעת להוביל אותנו מעולה, אנחנו פשוט קוראים להם לאינטואיציה, משהו, קוראים למשהו שהוא לא אינטואיציה, אנחנו קוראים לו אינטואיציה.
לא רק זה, אנחנו... גם מקבלים מסרים לאורך החיים שלנו, גם לא להשתמש בכלי הזה שנקרא אינטואיציה, כי אז אנחנו הופכים להיות ילדים רגישים, אולי לפעמים בוכים, או נשברים, או חלשים, וזה גם מתויג באיזשהו אופן השימוש באינטואיציה הזאת.
אז... גם בוגר, אתה צריך לחשוב מכאן, להיות רציונלי.
כן, לגמרי.
תפעיל את הקוגניציה, מה השטויות האלה? בסדר, זה לא אומר לא להפעיל את הקוגניציה, אבל יכול להיות איזון ביניהם. כמו האיזון הזה שמוביל את השמאל והימין לאמצע, כמו... הדברים הם באמצע. האמת היא באמצע. ההזדהויות הן מהצדדים. וכל הזדהות לכיוון אחד יוצרת הזדהות בעצימות די דומה כנראה, או זהה בדיוק בצד השני. זה אולי הגיע...
מירי מבקשת שנסביר את זה יותר. אז בוא ניקח דוגמה, אין כמו לתת דוגמה. אוקיי? אנחנו דיברנו על הטיול עם הכלב. אמרנו, נשתמש בזה, זה מי שמכיר אותי ועוקב אחריי, יודע שיש לי את הכלבה המשוגעת שלי, השנאוצרית שלי, שבעלי שולט בה ביד רמה, ואיתי כשאני הולכת איתה ברחוב, הוא כשהוא הולך איתה ברחוב היא מיושרת, ואני כשאני הולכת איתה ברחוב היא בלתי אפשרית, ממש בלתי אפשרית. ונתנו, דיברנו על זה כאיזושהי דוגמה, גם דיברת על זה בהקשר של איזשהו סיפור מהעולם שלך, אבל בוא נשתמש בנו ככלים. ודיברנו על זה שבעצם לכל אחד מאיתנו, אני מחזיקה, קודם כל מעצם זה שאני אישה, אני מחזיקה תודעה מותקפת. זאת אומרת, יש לי יותר סיכוי להיות מותקפת מאשר גבר. שוב, זה כמובן גם מאוד אינדיבידואלי, אבל זה יש את ה... אנחנו מדברים מלמעלה, התודעה הקולקטיבית שלי כאישה. יש גם עוד יותר מלמעלה, יש את התודעה הקולקטיבית שלי כישראלית להיות מותקפת, נכון? יש לי את התודעה הנשית שלי של להיות מותקפת, ויש את התודעה האינדיבידואלית שלי, שזושהי תלויה במה החוויות החיים שהיו לי, או לחילופין, מה קיבלתי מהשושלת שלי. אם הייתי מותקפת, או השושלת שלי הייתה מותקפת, אז קיבלתי בירושה את הקודים הגנטיים של להישמר, אולי להסתתר, אולי לא להיחשף, אולי לא לקחת אתגרים, אולי כל מיני דברים שאני יכולה לקחת על עצמי, ולפתור אותם במציאות שלי. ולכן, רצית להגיד משהו?
להוסיף על זה עוד משהו שגם גם, יכול להיות שזה תורשתית, את מתחילה את החיים פה, יש לך איזה נטייה, איזה פרדיספוזיציה שהיא הטמפרמנט, זה יכול להיות מערכת שאחראית על נגיד ה-fight or flight or freeze, נקראת המערכת הסימפתטית, אז היא מקושרת להזעה ודופק ולחץ דם יותר גבוהים והכל, אבל אפילו אם את קיבלת את זה גנטית ו... את בדריכות יותר גבוהה, אך ורק בשל זה, ללא קשר לנסיבות חיים שלך, אז כבר את משדרת, דיברנו על כלבים שתוקפים, כבר משדרת החוצה, כנראה לך יותר אדרנלין, ויותר קורטיזול, כלומר, הכלבים מריחים דברים, או הכלבים שאולי התקפו, או בני אדם, גם אם הם לא ידעו באופן מודע, זה לא מודע שלהם מנהל אותם, בדיוק מה שאמרנו, הם יכולים לתקוף רק מתוך זה, זה גם התורשתי גנטי שם, וגם זה, וגם זה.
אבל תראה איזה מעניין, אתה סיפרת לי על הסיפור שלך שהכלב הותקף, הכלב שלכם הותקף כשהוא היה הולך עם אמא שלך, ואני נמצאת במרחב שהכלבה שלי מתקיפה. זה כאילו שני דברים שונים, זאת אומרת זה שתי תודעות שונות לגמרי. כי הנה אנחנו מראים איך זה עובד בעצם. אוקיי? זה אומר שאני כנראה באתי עם איזושהי חוויה או סיפור מסוים, או סיפור שושלת מסוים, שאומר שהיו תקיפות לצידי, לידי, במרחב שלי וכולי וכולי, ואולי לא הותקפתי באופן אישי, אוקיי? שוב, בין אם זה בלייפטיים שלי, לבין אם זה משהו בשושלת שלי, אני גם אגיד לך יותר מזה, גם סיפור הלידה, הוא מצפן ומכוון שמכתיב לנו בדיוק איך ייראו החיים שלנו לאורך השנים ולאורך החיים. תכף אני אסביר את זה קצת יותר. אבל זה חוויית חיים שאני מסתובבת איתה. ואז לכן כשאני יוצאת עם הכלבה שלי החוצה, מה שאני אקבל זה להיות במרחב של מישהי שיש תקיפה לידה. אז עוד פעם. מה?
הכלב אמרת שהוא תוקף, נכון?
היא כן, היא מאיימת, היא לא באמת תוקפת, אבל היא מאיימת.
מאיימת היום בכובע של המאיימת, כי היא הייתה מאוימת לפחות פעם אחת, מספיק בשביל שזה יצרב, והיא עכשיו לא תהיה יותר במקום של החוסר שליטה הזה. המקרבן תמיד היה קורבן, וזה היה קשור למרות שדיברנו, וחשוב להבין את זה. חשוב להבין את זה, אם אנחנו רוצים לעצור את המעגל דמים הזה.
בדיוק.
כן, צריך.
אז בוא באמת נדבר רגע על איך אנחנו עוצרים את המעגל הזה. זאת אומרת, אם הלכנו, ירדנו בקומות, אמרנו יש את התודעה הגבוהה הקולקטיבית שלנו כאנושות, אחר כך דיברנו, בהקשר ספציפי של הכלבה שלי, אחר כך דיברנו על התודעה הישראלית, אולי התודעה, או יותר נכון יהודית, אחר כך תודעה ישראלית, אחר כך התודעה שלי כאישה, והכל סביב מותקף או תוקף, כן? ואז הלייפטיים שלי, התודעה האינדיבידואלית שלי, ומאיפה שהיא ניזונה. אז אם אני רוצה להשפיע על המציאות שלי, מה אני עושה בעצם, אחרי שחשפתי לעצמי את כל זה?
אני אומר כל הזמן, מבחינת איך שאני רואה, כן? ולעניות דעתי, עבודת רגיעה, עוד פעם, בשביל שבכלל נוכל, בשביל שאני אוכל לזנוח את הדברים שהזדהיתי איתם, שהם הרימו לי, הרגשתי תחושת קטנות, והייתי צריך להזדהות עם אקדמאי, חכם או לא יודע מה, אז זה לא הגיע סתם. אז אם אני הולך להשיל ממני את ההזדהות הזאת, לראות את המציאות נכוחה, ולא לתפוס צד, וליצור את השלום הזה בתוכי, ולהדהד אותו החוצה, אז אני צריך מידת מש, גם של רגיעה, וגם של... כן, של רגיעה ולהרגיש בטוח. כי אם אני לא ארגיש בטוח, אני ארגיש מוים, אני רק עוד יותר רוצה לשים עליי עוד דברים, לא להשאיל מעליי את ההזדהויות, להזדהות עם עוד דברים. ואז העבודת צללים הזאת, להתבונן פנימה, אני יכול להתחיל לראות שכל מה שמשתקף לי בחיים אלו דברים שהם...
חלקים בי.
חלקים בי, והם לא היו מודעים. אבל ככל שאני רואה את זה, אז אני גם לא יכול לפגוע בבן אדם אחר. כשאני רואה את זה, אני לא יכול לפגוע בבן אדם אחר. כשאני שוכח את זה, ואני לא בתשומת לב, ואני מזדהה עם החלקים שקיימים בי ומתעצבן ושופט ומבקר, אז אני יכול לפגוע בעצמי ובאחר, אבל כשאני רואה את המראה הזאת, את המראות האלה, ורואה את עצמי, שאני אוהב את עצמי, ורוצה לעשות טוב לעצמי, משתקף דרך אנשים אחרים שלפני כן באו לי לא בטוב בעין, אז אני לא יכול לא להשכין שלום גם בהתנהלות, מתוך הוויה, גם חוויה, אבל גם הוויה, חוויה שמעוגנת בהוויה. כלומר, מתוך תשומת לב נוכחת בהווה וערות לדבר הזה, אז אני פועל נכון ומשכין שלום, ומדבר שלום, מדבר דברים של חיבור, של אהבה, וכשלא, אז אני מדבר הפוך, ואני פועל הפוך, ואני חושב הפוך, ויש קורלציה בין שלושתם. יש קשר עם מחשבות שהיו לי פה בראש, הדיבור הפנימי שקורה פה בראש, ומתישהו יצא גם כדיבור חיצוני, ומתישהו גם מתממש למעשה. בחור. וכשאני משכין שלום ובפנים, ורואה את הדבר הזה, ומתוך עירות רגועה, ועושה עוד ועוד אינטגרציה עם החלקים שבי, ומשכין בתוכם שלום, אז אני לא צריך אין פה, לא צריך לעשות הרבה מאמץ, זה יצא החוצה. וככל שאני אעשה יותר את זה, ככל שכל אחד מאיתנו נעשה את זה יותר, בעבודת רגיעה, רגיעה ואגו האלה, אני כאילו עושה זה מאוד פשטני, אז אני אומר רגיעה, להרגיע, ועבודת צללים זה האגו כאילו, עבודה עם רשת ברירת המחדל המוחית, אפשר ממש לראות אותה יורדת מתוך עירות, מתוך תשומת לב, לנשימה, למחשבות, לתחושות, לרגשות, כן. שני הדברים האלה, אם עושים את זה פשטני, אז הייתי אומר רגיעה ותשומת לב. רגיעה ותשומת לב, או תשומת... עבודת אגו, עבודת צללים, מה ש...
תקויות. אז אני אוסיף לזה, כי אנחנו בעצם עברנו לחלק הפרקטי של של הלייב שלנו, של מה עושים עם זה.
אולי היה פה שאלות שאנשים שאלו אמרת, או שזה אחר כך בסוף.
היו פה שיתופים, אני רואה. היה... תחושת הקלה אחרי שאתה משיל הזדהות שהיא לא שלך, כאילו ראית מסע כבד, כשאתה פגוע בבסיס, איך מגייסים כוחות לעבודה פנימית שדיברת עליהם חוץ מאגו, אז אני חושבת שענית על זה, נראה לי. מתי הרצאה הבאה היום. ואני אוסיף שנייה רגע מהכלים שאני משתמשת בהם. אז קודם כל, הרבה עבודה עם הגוף. זאת אומרת, מבחינתי, אם אני רוצה, לחבר את עצמי למצב של מודעות, או בוא נגיד להעלות את כמות הפעמים שאני נמצאת במודעות, כי הרי זה זני מדי להיות במצב שאתה כל הזמן במודעות, או שאתה הרבה הרבה ביום יום שלך במודעות, זה זני, כן? זאת אומרת זה אידיאלי מאוד נחמד, אני קשה, כאילו זה אפשרי, אבל זה יותר קל כשאתה לאיזה מנזר בודיסטי מנותק ממלחמות, אירועים, פוליטיקות, כסף, לא יודעת, כל מיני כאלה, קצת יותר קל, אבל עדיין זה אפשרי. אז אני אומרת, אוקיי, בואו לא נלך על האקסטרים, בואו נלך כאילו על לפחות 50% מהיום, בסדר? או 30% מהיום, אם אתה תגיע למצב שאתה באיזושהי מודעות למה שקורה לך כרגע, סביר להניח שכל המציאות תשתנה. עכשיו, איך בכלים שלי אני עוזרת לעצמי ולאחרים להגיע למודעות, אני עובדת עם הגוף, עם נשימה. בעצם, אני נמצאת באיזשהו מצב שאם משהו מתרגר אותי, או לחילופין משהו מזיז אותי מהשקט שלי, אני מתחילה לשים לב, לעשות כמו סריקה. כמו שאמרת, אם היה לנו את המכשיר הזה, שכל הזמן היה משקף לי את מה שקורה לי, כמו מכשיר רנטגן כזה, שכל הזמן היה עושה לי סקנינג על מה שקורה לי, עכשיו היה לי יותר פשוט. אין לי את המכשיר הזה, ולכן אני אמורה לעשות את זה עם עצמי. ואז ברגע שאני שמה לב שאני יוצאת מהאיזון שלי, או מהחוסר שקט שלי, אני יכולה להתחיל לאזן את הגוף. איך אני מאזנת את הגוף? על ידי הנשימה. אוקיי? עכשיו, אני שמה כוכבית, אני אומרת, אל תצפו שבסערה מאוד 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 גדולה, או ברגשות מאוד 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 קשים או קיצוניים, אל תצפו שאם תעשו נשימות, בתוך שנייה אתם תהפכו להיות משהו מאוד מאוד רגוע. זה לא אפשרי. זה כן אפשרי לאבד את זה בדיעבד, כשאתה זז מהסיטואציה, או כשאתה יוצא מהמרחב, ואז אתה יושב עם עצמך ומאבד וחוזר על אותו אירוע שקרה, ועושה, והגוף מתעורר שוב, ואז אתה מצליח לעשות את עבודת האיזון מחדש. אוקיי? זאת אומרת, הדמיון שלנו, או הזיכרון שלנו, הוא כלי כדי לעשות את העבודה של החיבור לרגע הנוכח שלך כרגע שוב. ואז אם אני מגיעה למצב שאני מאזנת, גם אם זה ב-20% יותר, או ב-30% יותר, ואני מצליחה להגיע למצב שאני קצת יותר מאוזנת, שמה יש לי איזה רגע של התבוננות ושאלת שאלות. והרגע של ההתבוננות ושאלת שאלות הוא מחייב אותנו גם להיות בהרבה אומץ וכנות עם המידע שאני אחשוף לעצמי. כי אם אני רואה, השאלות שאני יכולה לשאול את עצמי זה מה קרה לי שהבן אדם הזה שיקף לי, או מה קרה בתוכי, איזה חלק, למי זה שייך, איזה חלק בתוכי אני כרגע מתנגדת אליו, מה חסר לי שישתקף במילים או בהתנהגות של מישהו אחר כרגע שאני רואה. ואז אני מתחילה לקבל כל מיני תשובות. עכשיו, חלק מזה, זה יהיה תשובות של עוד פעם, כמו שאמרתי, אני תמיד מחלקת את זה לחצי, ללייפטיים של מה שקרה לי מהיום שנולדתי, כל מיני אירועי חיים, זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות חרם, זה יכול להיות טראומה, זה יכול להיות דברים גם מאוד פשוטים, כמו נפלתי מאופניים בגיל 4, כן, אבל יש לי איזשהו זיכרון שאימא שלי לא עזרה לי, ואז אני יודע שאסור לי לסמוך על אנשים, והבן אדם הזה כרגע שמשתקף לי בחיי, משקף לי את זה שאסור לי לסמוך עליו, שאני לא יכולה לסמוך על אף בן אדם, אוקיי? הוא מזכיר לי את הרגע הזה שחוויתי בעבר, או לחילופין, לעשות התבוננות עוד יותר, עוד רובד עמוק יותר, של למי זה שייך בשושלת, למי זה שייך אצל ההורים שלי, למי זה שייך אצל הסבא וסבתא שלי, ולעשות סוג של הפרדה בין הסיפור שלהם לסיפור שלי. ואז אני בעצם עושה, שוברת את השרשור, או שוברת את החזרתיות, אני מבינה מהרציונל שלי, ואני מדברת אל התת מודע שלי, ואני עושה הפסקה של השרשור של אותו אירוע ששייך כרגע למישהו אחר. אני מנסה עכשיו על איזושהי דוגמה, אפילו מהשבוע האחרון, של איזשהו תהליך, אני אתן דוגמה, איזשהו מתאמן ש נורא רוצה להצליח ולעשות את העסק שלו בגדול, והוא כבר פתח עסק, הוא פתח איזה שני עסקים, וזה הלך בסדר, אבל באיזשהו שלב זה נתקע, ולא משנה, הוא עכשיו רוצה, מה שנקרא, להתפוצץ על העולם. יש כבר רעיון, וכבר יש בסיס, וכאילו כבר, את כל הטכני כבר, הטכני פתור, אוקיי? אממה, הוא נתקע, בשנייה שלפני to produce, כאילו, לפני שהוא מיישם את זה, הוא נתקע. ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם מה הוא מספר על החוויה של ההצלחה שלו, כדי להבין מה מתנגד אצלו לחוויה הזאת. אחד הדברים שעלו זה שהוא אמר לאשתו, אני הבטחתי לאשתי שאני לא אחסר לה שום דבר לעולם, ושאני אצליח ביג טיים וכו' וכו'. ואחד הכלים שאני משתמשת בהם כמאמנת, זה עידוד שלי בגוף שלי, ומה שתפס אותי במילים שלו הייתה המילה הבטחה. ואז כשחקרנו את זה ושאלתי אותו כל מיני שאלות, זה הפגיש אותו עם זה שבעצם ההבטחה שלו, הוא לא יכל, הוא ידע ברציונל שלו שהוא לא יכול לעמוד בהבטחה. הוא ידע, זה עסק חדש, יש עליות וירידות, איך אני יכול בכלל כאילו להתחייב לאשתי לכזה דבר וזה וזה וזה. אז חלק אחד עבדנו על לפרק את ההבטחה למשהו שהוא כן ריאלי, והחלק השני ששאלנו ועבדנו עליו זה למי שייך את ההבטחה הזאת. וגם פה חילקנו את זה לשני חלקים. חלק אחד זה ללייפטיים שלו, מהילדות שלו ומה קרה בחיים, מי הבטיח משהו ולא עמד, או איזה מסרים היו סביב ההבטחה שיחזבו, או כל כך הלחיצו, או כל כך היו פטליים. והחלק הנוסף זה סיפור השושלת, למי הובטח משהו, ואולי הוא איבד את החיים שלו בגלל זה, או אולי היה איזשהו איום על החיים שלו, או אולי קרה משהו קשה מדי, שלא לא עמדו בהבטחה, ולכן הוא היום כבוגר מנוהל על ידי הדבר הזה. וגילינו דברים ממש מדהימים, ופה קורה בעצם איזשהו תהליך של שחרור ופירוק, ואז אנחנו הופכים להיות יותר חופשיים עם המציאות שלנו, מה שגורם לנו לייצר תוצאה במציאות אחרת או שונה ממה שנתקענו או לא נתקענו, או היינו בלופים או בסדרתיות שחוזרת וכו' וכו'.
אז אני שומע פה את הלא מודע, אבל לא מודע רחוק, לא מודע מהילדות, לא מודע ממשהו הרבה יותר רחוק, שמנהל את ההצגה בחיים פה הבוגרים. אז אני אומר גם, זה לא רק שאנחנו קולטים, בעצם ממשיכים להריץ תוכנות של דברים שהם לא שלנו,
נכון.
רחוק. גם היום הלא מודע שלנו שמנהל אותנו ברוב הזמן, אז אם אנחנו לא מודעים, אז זה המון תוכנות שבדברים של התקשרות למשל, מודלים שפיתחנו על איך העולם עובד, אפילו עם ההורים שלנו, עם הדמות המטפלת, לא הייתה מספיק זמינה וקשובה, ומחת בעיניים, ומגע ועוד דברים, אז המודל של העולם הוא שהעולם מסוכן. אמא או אבא עם חרדות ועם פוסט טראומה ועם מה לא, שאומרים מילים, והדברים האלה בעצם הולכים ומנהלים לנו את ההצגה, ואנחנו לא מודעים לזה, וזה לא דברים שאנחנו קיבלנו והסכמנו והחלטנו עליהם, וכאילו ירשנו אותם מגיל קטן, זה לא ירושה גנטית מזה, ירושה מגיל קטן, שאולי אנחנו...
אני חושבת שכן, כי גם לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על מודל ההיקשרות, ילד שקיבל, בשלבי ההיקשרות שלו חווה נגיד דחייה, בסדר? הוא לא קיבל את זה סתם, הוא קיבל את הדחייה מתוך איזשהו סיפור מקדים של השושלת, לזה אני מתכוונת. אני מקווה שעניתי גם לקובי, כי הוא שאל פה, אני לא יודעת, היו פה שתי שאלות, בורגן, אני לא יודעת אם קוראים לזה קובי. אוקיי, אז יש מישהו אחד ששאל, אני מבין, את בעצם מגיעה לשורש של הבעיה על מנת לשנות את ההתנהגות השכיחה, סוג של, אני מנסה להבין מה מניע אותי שמייצר התנהגות מסוימת, וזה לא תמיד רציונלי, לפעמים זה חזק מאיתנו, בטח למי שהיה בטיפול יודע שהרבה פעמים אנחנו מבינים, ועדיין לא מצליחים לשנות או לשנות את הדפוס או את ההרגל או כל מיני כאלה דברים, ואז אני אוטומטית הולכת את הסיפור השושלת, למי זה שייך, מאיפה ירשתי את זה, ואז מנתקת את הסיפור של אותו בן אדם ממני, ומייצרת לי בעצם סוג של בריאה מחדש. אז אני מקווה שעניתי את זה, ואני רואה גם שיש פה עוד שאלה, או שיתוף. אני כל כך הרבה פעמים, אני מרגיש שהבטחתי משהו שלא התקיים, ואני מתמלא באכזבה, והערך שלי יורד בעיניי. לפעמים דדליין, יכולת להידחות לטעמי, גם בנושא זוגיות חשוב ששתי הצלעות יבינו וירגישו שהם שותפים לדרך הצל. לא כל כך הבנתי, הבנת?
אתה לחזור שוב על החלק האחרון עם הדרך הצל?
לפעמים דדליין יכול להידחות לטעמי, גם בנושא זוגית חשוב ששתי הצלעות יבינו וירגישו שהם שותפים לדרך ההצלחה כנראה, או משהו
או דרך הצה, או
דרך הצה, כן.
אז דווקא מה שאני, אם אני מבין נכון, אז גם השותפות הזאת, כי בעצם אני זה מתחבר, נגיד, העבודה עם אשתי, הרבה בזוגיות שלנו, אז אני הייתי כועס עליה, מתעצבן על הדברים ששמתי עליה, אבל בראייה של הזמן ועוד עבודת צל או צללים, אני ראיתי את החלק שלא לקחתי עליו אחריות, שאני מביא ומהדהד לה דברים, והיא מהדהדת חזרה, אנחנו מפעילים אחד את השני, אז זה מתחבר לי דווקא לזה, שבשביל גם שאפשר יהיה, או יהיה קל יותר לעשות עבודה, בטח במרחב זוגי למשל, אבל זה גם יכול במשפחות, בדינמיקה משפחתית ובדינמיקות, גם צריך להיות מודעות וגם הסכמה לקבל אחריות, כי אם אני לבד בזה, וכל הצללים, גם שלי וגם של הבן אדם השני, של הפרטנר או הפרטנרית, הם עליי, וואו וואו וואו. אחר, זה אותם צללים, יש צללים קולקטיביים, ארכיטיפים כאלה, יש, זה מאוד מעניין, ואגב, זה, כשהעבודה הזאת היא מאוד מפחידה, מאוד מעניינת, היא מאוד לא פשוטה בהתחלה, אני רואה אותה מאוד משחררת ברמה של העולם לאט לאט הולך ונהיה יותר ויותר מגרש משחקים נחמד. הוא לא תמיד נעים, הוא לפעמים כואב מאוד, לפעמים זה, אבל מסקרן, מרתק, שבא לקום בבוקר ובא, כן, ובא להמשיך לחקור את זה.
אני חייבת להודות שאני לפעמים, יש לי ימים שאני בא לי לקום בבוקר ופשוט שלא יקרה כלום.
מובן מאוד, מובן מאוד, בטח בשנה הזאת, אנחנו עוד פעם, באמת אנחנו, כן. כן.
יש עוד שאלה, מה עמדתך או עמדתך לגבי הדחקה כמנגנון מגן שלא מאפשר עבודת מודעות והתקרבות להוויה שלי?
את רוצה לענות או שאני אענה ראשון?
תתחיל אתה.
אז הדחקה זה מנגנון שהוא הכי פרימיטיבי, הוא הכי בסיסי כזה, ואני חושב שהוא לא סתם מגיע, כשפיתחנו אותו, זה היה הכלי הכי זמין ואיכותי שהיה לרשותנו לעבוד איתו, ולכן הוא היה נכון. הוא היה נכון, זה היה מעולה שהשתמשת, whatever בו, השתמשנו. היום כבוגרים, אם אנחנו רוצים ליצור פה שלום, קודם כל פנימי, ולהדד אותו החוצה, ולהתחיל לראות אותו משתקף לנו בחוץ כשלום חיצוני, ולחיות פה חיים טובים, אנחנו נצטרך לעשות עבודה עם החלקים האלה שבאנו שהדחקנו. הדחקנו לא להשים את עצמנו, לא לכעוס על עצמנו, להיות עם מלא חמלה, מלא סלחנות, מלא רוח כלפי הילד, הילדה שבאנו.
כן.
כדי שהדברים האלה שהדחקנו יוכלו לעלות ולקבל, לעשות אינטגרציה ולקבל מקום, ולקחת חלק בתוך השלם הזה שהוא אנחנו, ושהוא לא ינהל אותנו. אבל גם מתוך זה אנחנו צריכים להבין שזה היה הכלי הכי טוב שהשתמשנו בו, שהיה לרשותנו, ולקבל את זה. היום הוא כבר לא משרת אותנו. אולי הוא כן משרת אותנו, אם הדברים לא יכולים לעלות גם היום, הם לא יעלו. אם אנחנו לא מסוגלים לקבל מידע מסוים, הוא מאיים עלינו מדי, הוא לא יעלה.
יש איזה נקודה בזמן תמיד, שמנגנוני ההגנה עובדים עד לאיזושהי נקודה בזמן, ואז יש איזושהי נקודה בזמן שזה מפסיק לשרת אותנו, ופתאום דברים שהיינו רגילים אליהם לא מצליחים לעבוד באותו אופן. כן, נגיד, לא יודעת מה, אם לשתוק זה היה מנגנון ההגנה שלי, אז יש איזושהי נקודה בזמן, וזה שירת אותי לאורך החיים שלי, יש איזו נקודה בזמן שזה הופך להיות עקוץ, וזה מציק לי כבר, וזה כבר לא נעים לי, וזה מתסכל אותי, וזה, ושמה יש איזו נקודה תפנית שאני יכול לעשות שיפט. וגם אני אגיד, אני אוסיף, כמו שאמרת, שהנקודה שמנגנון ההגנה או מנגנון ההדחקה, כי מנגנון הדחקה זה מנגנון הגנה, אז הנקודה בזמן שהם נוצרים בדרך כלל זה סביב איזשהו אירוע ילדי שהיה לא מטווח, שלא הבנתי אותו, לא הצלחתי להכיל אותו בתור ילד, אף אחד לא הסביר לי אותו, הוא היה לי קשה לתפוס אותו או קשה רגשית, ואז אני כילדה או כילד מייצר שם איזשהו מנגנון, איזשהו פתרון, שאומר לי, אתה תמיד תהיה ככה, או לעולם לא תהיה ככה, או... וחלק באמת מהכלים של לעשות שינוי, הם להסתכל על הרגע הזה שבו נולד אותו מנגנון. כי אם אני רוצה לשנות הרגל או לשנות דפוס, אני חייבת להבין בכלל מאיפה הוא הגיע ולמה, ואז לעשות איזה מין דיל כזה עם עצמי של האם כדאי לי לשחרר אותו או לא כדאי לי לשחרר אותו, אם הוא עדיין משרת אותי או לא משרת אותי, וכן הלאה. אני רואה שיש פה עוד שאלה, בוא נראה רגע. לפחות אתה מחייך שאתה אומר את זה, כי זה בהחלט חוויה קשה. נכון?
מה, שמה, אני לא זוכר מה חייכתי ועל איזה חוויה.
אני לא יודעת, אבל כנראה שזה, אני חושבת אגב שהומור הוא כלי ריפוי. זאת אומרת, הדרך שלנו, וזה גם גבולי, זה יכול להפוך להיות מנגנון הכחשה, הומור, אבל זה יכול להיות גם כלי ריפוי. אם זה כמנגנון הכחשה, אז אני אנתק את עצמי רגשית, וסביר להניח שבשלב מסוים בחיים שלי, זה יגיע לי באיזושהי תופעה או מחלה בגוף. אבל אם זה ככלי ריפוי, אז אני ארגיש הקלה, בכל פעם שאני משתמש בכלי הזה, בשביל לאבד את החוויה הרגשית או הקוגניטיבית שאני כרגע חווה. רוצה להוסיף?
לא, דווקא נגד בזה יפה.
אז אנחנו כזה ממש בעשר דקות האחרונות. בעצם אמרנו שאנחנו נוביל לכלים פרקטיים, אוקיי? אז בוא, אז מעבר לכלים שכבר דיברנו עליהם, יש, אז קודם כל אם יש לך עוד משהו להוסיף מהכלים שאתה משתמש בהם, שאתה חושב ש... יכולים לתרום לאחרים, ואני גם אחשוב תוך כדי איזה עוד כלים אני יכולה לתרום פה למאזינים צופים. ואתם מוזמנים בינתיים לשאול שאלות אם בא לכם.
אז בראש ובראשונה, תשומת לב. תשומת לב היא מתחלקת לכמה דברים. תשומת לב לדיבור הפנימי, מה אני אומר לעצמי פה בראש, איזה תבניות אני משחזר לעצמי, איך אני מדבר לעצמי, באיזה קצב, באיזה מילים אני בוחר, אני רך עם עצמי, אני מדבר לעצמי כמו שהייתי מדבר אל הילד שלי, או שאני מדבר לעצמי כמו שהייתי מדבר לאויב שלי. הדיבור הפנימי, הדיבור החיצוני, המילים שאני מוציא החוצה, שהן בדרך כלל בקורלציה, הפנימי והחיצוני, מה שאני אומר החוצה, מדבר אל העולם, ומה שאני אומר לעצמי, יש שם קשר, יהיה קורלציה בין השניים. תהיה קורלציה גם עם התחושות שלי בגוף, כלומר, לשים לב גם לתחושות בגוף, לרגשות, ואיך הן מקשורות למחשבות שלי ולמילים שלי.
נכון, איך שאתה מדבר את המצב, או מצב מסוים, או סיטואציה מסוימת, זאת החיים שלך באופן כללי, יש קשר ישיר לחלוטין, כן.
גם זה תשומת לב, וחרדה עוד פעם לנהל את הפחד להרגיע, כי... כשאני לא רגוע, אז אני גם, עוד פעם, גם התשומת לב שלי מופנית החוצה, ואז אני גם לא יהיה בתשומת לב לזה שאני לפעמים, נגיד עכשיו, יכול שאני נדבר, ואת במתח, ואני אסכים, וואי, כן, ממש, אני כאילו, אני אחזק את הדברים שאת אומרת, כן, כן, איזה מפחית, ואיזה זה, ואנחנו אין, הלך עלינו,
כמו איזה... חברות כאלה, שמישהו עושה משהו למישהי, ואז היא מדליקה אותה על זה, כן, נכון, היא לא בסדר, כן, היא כאילו זה.
כן, ממש. ויכול להיות שבכלל זה לא האמת שלי, ואני לא הייתי מסכים עם זה, אם הייתי בתשומת לב, והייתי יכול אפילו אולי לעזור לך להרגיש יותר טוב, לא מתוך הוונטילציה של זה שאת מוציאה את הדברים האלה בכעס כזה וזה, ואני אומר לך, כן, את צודקת, אלא מתוך זה שאני לא מזדהה עם זה, ואני לא מסכים עם זה, ואני מכיל אותה. אני לא מזדהה עם זה, אז אני גם יש לי מקום לקבל את, לתת לך את המקום הזה, ואת מרגישה את זה, ואת אוקיי, פרקתי, וגם אני יכול להציע לך אולי איזה מה אני רואה פה, וזה ייתן לך איזו תובנה שגם תרגיע, אבל כשאני עושה את הדברים האלה מתוך תשומת לב, מתוך מודעות, מתוך חירות, הדברים פשוט מתחילים, זה מתחיל זה כאילו משהו שמשקיע משלום על עוד דברים, במקום... ליצור עוד כאוס, כאילו זה עוצר את הכאוס. זה מתחיל לחבר מאשר להפריד ולהרוס ולשבור מתוך הדיבור ומתוך המעשים, שהם עוד פעם בקורלציה אחד עם השני. זה כאילו יותר ייחוד על חשבון הריסה והפרדה והתרחקות. שני כוחות מנודדים.
אז נכון, בעצם, תוך כדי שדיברת, הזכרת לי בעצם את המושג הזה של ריקות. אנחנו דיברנו עליו גם בפעם הקודמת, נדמה לי, או בינינו. ובעצם ריקות היא כלי מעולה להתחיל לעשות עבודת רגיעה. כי אם אני יוצאת מתוך נקודת הנחה ששום דבר הוא לא באמת האמת, אלא זה אמת סובייקטיבית מסוימת, וכרגע אני רואה אותה באור מסוים, אז אני כבר אוטומטית יכולה לצאת מהדרמה של האירוע. זאת אומרת, אם אני באיזושהי סיטואציה מתרגרת, או באיזשהו מרחב שהוא מכעיס אותי, או מזיז אותי, או מוציא אותי מהשקט שלי, אני באותו רגע יכולה רגע להזכיר לעצמי ששום דבר הוא לא אמת אבסולוטית, אלא היא סובייקטיבית, ושזו חוויה מאוד ספציפית שלי, ואז די מהר אני יכולה לחזור להתבונן על הגוף שלי, על התחושות שלי, על הנשימה שלי, כי אני לא נמצאת כלואה באיזשהו מרחב שאני מנוהלת על ידו, אלא אני מתבוננת על עצמי בתוך המרחב, וזה כבר נותן הרבה מאוד כוח והרבה מאוד יכולת לאזן. אז אמרנו הגוף, אמרנו עבודה עם האגו, עם הצללים, הריקול.
מה שתיארת? מה שתיארת עכשיו מתוך התשומת לב והצירה הזאת, ההשתהות הזאת, אז אם עכשיו אני מאוד, מאוד, אני בעיני מאוד עמוס, מאוד עסוק, ואני ממהר לעבודה, ואז אני עושה גם דברים בחוסר תשומת לב. הדברים שעשיתי בחוסר תשומת לב, אני יצרתי לעצמי שברים שאני צריך לתקן אותם אחר כך, עם הבוס או הבוסית, עם אשתי, עם החבר, עם החברה, עם פה, עם שם, ורק ידרוש ממני עוד יותר תשומת לב וזמן אחר כך. כלומר, עצם זה שאני עוצר רגע, זה נשמע קאונטר אינטואיטי, זה נוגד את האינטואיציה קצת, כי אני אומר, כמו מה שאמרת קודם, אם אני מעט ובתשומת לב, אז אני מתחיל לפשר ולגשר ולאחד בין דברים שידרשו ממני פחות תשומת לב אחר כך, אבל אם אני לא עושה את זה, בגלל שאני לחוץ על זמן, אני הולך להקדיש עכשיו הרבה יותר זמן או עוד רגע לדברים האלה שעשיתי בחוסר תשומת לב ושברתי.
נכון, נכון מאוד.
לחבר לזה, כן. מקווה שצלחתי להסביר את עצמי.
אני הבנתי, אני לא יודעת אם יש עוד שאלות, אז זה ממש הרגע האחרון לשאול. יש פה שאלה אם אפשר לקבל, הלייב יעלה בפיד שלך ובפיד שלי. אצלי זה כנראה יעלה אוטומטית, ואז אחר כך אני אשלח לך את זה, שתעלה את זה. יכול להיות שגם אצלך זה אוטומטית, אני לא יודעת. אז בוא נסכם. מה אתה אומר?
כן, תשומת לב, רוגע.
פתאום אני נזכרת במלא דברים שרצינו לדבר עליהם.
זה עוד פעם, נתנו עוד פעם. בוא נמות ערה, רגועה. ודמיון מאוד עוזר לדמיין משהו פוזיטיבי, איפה אני רוצה להיות, לא ככל שאני אתעסק במה אני רוצה להעיף מהחיים שלי, או מה אני עוד רוצה להשיג, אז אני בעצם ברגע הנוכחי מתמקד בזה שאני לא השגתי. אני בעצם מריץ תוכנה שאומרת לי שאני לא ראוי, לא מספיק, לא במקום שאני רוצה להיות בו, וזה כבר מסטריס אותי, זה כבר מכניס אותי לחרדה. חשיבה פוזיטיבית לדמיין, אני איפה שאני רוצה להיות, ואיפה שאני, מה שאני חווה עכשיו, לשים את התשומת לב, את הפנס הקשבי הזה, על הדברים שהם כבר קיימים, ולהיות בהודעה עליהם, להגיד עליהם תודה. זה נשמע לא אינטואיטיבי, אבל כשעושים את זה יותר ויותר, וזה נפתח שם משהו, ושערים לדברים האלה, ולתת מודע שלנו, או ללא מודע, נלך ככה בתרגום ישיר מפרויד, אז זה לפני השינה וכשקמים בבוקר. בשינה קורים הרבה דברים. לא יודע, לי עוזר מאוד לשים לי איזה מוזיקת בינאורל ביטס כזה, מי שלא מכיר אז בי, נאורל ביט. אז בלי להכנן...
אולי תצטרף אחר כך לינק, או לא יודעת מה.
כן, כזה של רילקסט בינאורל ביט. ולדמיין איזה משהו לפני השינה, איך אני רוצה שהיום שלי ייראה, אני קם אחר מלא אנרגיה ומתחיל את היום שלי... בדברים שאני רוצה לקדם אותם, ואז בבוקר גם עושים עצמי רגע איזה טקסון קטן מאוד קצר. זה זמנים מאוד שיכולים לעזור לנו ולהתחיל את היום ולסיים אותו אחרת ממה שהתרגלנו.
מהמם. אני אסיים במשפט אחרון. אחת התפיסות המרכזיות בפילוסופיה הבודהיסטית, שבגלל זה אני כל כך גם אוהבת אותה, אז התפיסה הבודהיסטית אומרת שאנחנו לא יכולים להתקיים כאנושות, ופה אני רגע עושה גם מקרו, ואם אין לנו חמלה. והבסיס שלנו כחברה קולקטיבית וכתודעה אינדיבידואלית גם, הוא לעבוד הרבה עם חמלה, ואם יהיה לנו את החמלה על עצמנו, נוכל גם לעשות רפלקציה לתודעה הקולקטיבית שלנו, וגם נוכל להסתכל על החברה שלנו דרך מבט חומל, ואז בעיניי זה הריפוי, כאילו זה הכי הרבה שאפשר לעשות.
כן, ואני רק אסכם, כאילו אוסיף על זה, של מה שדיברנו, שאני יכול להיות בחמלה כלפי הסביבה, ובאמת לחמול ולתת את הטוב הזה, רק שאני חומל על עצמי, כי זה השתקפויות. אז לחזור פנימה, עבודת צללים, לחמול על המקומות שאנחנו דוחים בעצמנו, הריפוי הזה יבוא החוצה כבר באופן טבעי.
אז סיימנו, אני רואה שיש פה שאלה, אני ואתה נגיב גם על מה שאולי לא שמנו לב או פספסנו, אבל שואלים פה, אם מישהו שואל פה, מתי ההרצאה הפרונטלית הבאה שלך? אז אתה מוזמן.
שלך זה יכול
שלך, יואב, היה כתוב יואב, היה כתוב יואב, תראה איך חוסר ביטחון שלך ושלי מעדדים עכשיו.
לא, אני לא מרגיש חוסר ביטחון, זה פשוט נראה לי יכול להיות. שלך, שלך, בדיזי, ביום שלישי הקרוב, כן, בפאב בדיזי בתל אביב.
איזה
יום
יופי.
יום שלישי הקרוב. כן. זהו.
חבל שאני לא בארץ. אז, אז שיהיה בהצלחה, ותודה רבה לכולכם, אתם יכולים, ברגע שהסרטון יעלה, אתם יכולים להמשיך לשאול שאלות, ואנחנו נגיב. זה זהו, ביי בינתיים, בימים טובים יותר.
כן, תודה רבה שאירחת, ותודה שהגעתם. ימים טובים ובשורות טובות. אמן.
ביי, להתראות.